ידוע שאי אפשר להצליח בחינוך ילדים בלי עונש, בלי החלק של ענישה. ובכל הדורות היה לא סתם ענישה, היה גם כלי שנקרא לתת מכות. עד כדי כך שחז"ל אומרים, חוסך שבטו, שונא בנו, זאת אומרת ש... אי אפשר לחנך ילדים מלתת מכות, אי אפשר. יותר מזה, כתוב שהאבא מכה את בנו, כן.
למה יש שמזיקה בפסיכולוגיה?
אני אסביר לך למה אי אפשר. אני אסביר לך למה אי אפשר. לכאורה, כל בן אדם, הייתי יכול להפוך אותו בחצי דקה לצדיק. איך? הייתי שואל אותו, אתה מאמין שהתורה אמת? כן. אתה מאמין שהשולחן ערוך אמת? כן. אז תקיים. אז, לכאורה, אם הבן אדם מאמין שהתורה אמת והשולחן ערוך אמת, אז תקיים, אז הוא יכול להיות צדיק בחצי דקה. למה זה לא עובד? למה? הרעיון הוא מאוד פשוט. אם התורה אמת והשולחן ערוך אמת, אז אנחנו צריכים לקיים בשולחן ערוך, נגמר הביקור, אין מה לדבר יותר. כל אחד יהיה צדיק תוך חצי דקה. למה זה לא ככה? בגלל שלאדם יש שתי בעיות קשות. לאחד קוראים מידות, ולשנייה קוראים תאוות. אדם יש לו תאוות ומידות. מה זה תאוות ומידות? זה בעצם תכונות בתוך הבן אדם, שהן יותר חזקות מהשכל שלו. זאת אומרת, השכל אומר שהתורה אמת והשולחן ערוך אמת, המידות והתאוות הן יותר חזקות מהשכל, אפילו שזה אמת, אני לא אתנהג ככה. זאת אומרת, למה אני לא צדיק גמור בכל הדברים, למה אני לא מתנהג לגמרי על פי התורה, למה כולם לא ככה? כי יש להם דברים יותר חזקים מהשכל. מה?
זה לא מתוקנים מידות, זה לא תאוות?
לא, תאוות ומידות זה שני דברים שונים לגמרי. תאוות זה דברים שהגוף נהנה. מידות זה תכונת התנהגות. למשל, אם במידות שלי אני נוקם, עושה נקמה, אני לא נהנה כלום, הגוף שלי לא נהנה מהנקמה. הגוף לא נהנה מנקמה שום דבר, זה משהו פסיכולוגי, משהו פסיכי. ברגע שאני מרגיש שמח שסידרתי אותו, אבל באמת לא נהייתי יותר שמן מזה שעשיתי נקמה. זאת אומרת, זה לא... אין הנאה לגוף במידות, כן? אז יש לילד ניסיונות שבאים מהתאוות והמידות, ילד רוצה כל מיני דברים, ילד יש לו מידות לא כל כך טובות, והשכל לא מספיק חזק, שיהיה לו שליטה בהתנהגות שלו רק בגלל השכל. זה בלתי אפשרי, שאדם רק בגלל שכל יהיה לגמרי חזק, חוץ מאנשים בודדים, צדיקים גמורים, אבל בדרך כלל אדם נורמלי, המידות והתאוות אצלו הן יותר חזקות מהשכל, וזה בעצם הקושי הכי גדול שיש, ולכן מה שצריך את העונשים בחינוך ילדים, כי העונש הוא יותר חזק גם מהמידות וגם מהתאוות. זאת אומרת, אם אני רוצה צעצוע מסוים, ואין לי כזה צעצוע, אז אני גונב את הצעצוע של החבר שלי. דוגמה פשוטה, ניסיון של ילד. ילד, לחבר שלו יש צעצוע, והוא גם רוצה כזה צעצוע, ואין לו כזה צעצוע. ההורים שלו לא קנו לו, לא יכולים לקנות לו, לא רוצים לקנות לו, לא חשוב למה. אז הוא גונב את הצעצוע של החבר. לגנוב זה אסור, הוא יודע, בשכל הילד התחנך ולמד, ובשכל הוא יודע שאסור לגנוב. ובכל זאת, הדחף של הרצון לקבל את הצעצוע הוא כל כך חזק, הדחיפה הוא כל כך רוצה, שאפילו שהוא יודע שאסור, הוא יגנוב. הוא יגנוב. אבל אם הוא יודע שבמידה והוא יגנוב, הוא יקבל עונש מספיק קשה, אז הוא יפחד לגנוב. זאת אומרת, הילד הזה שלא מסוגל מבחינת שכל, ילד שלא מסוגל מבחינת שכל להתנהג נכון, אז עוזר לו העונש, עוזר לו העונש להישאר בתוך הגבולות הנכונים. הוא נשאר בגבולות הנכונים לא בגלל, אפילו לא בהלכה, כן? אפילו לא בהלכה, לנסוע עם האוטו בכביש. מותר לנסוע עד מהירות מסוימת. אני ממהר ואני רוצה לנסוע יותר מהר. אני רואה בכביש בעוד 100 מטר ניידת, אז אני מוריד את המהירות, אפילו שאני ממהר. למה? אני מפחד מהעונש. זאת אומרת, יש לי סיבה שאני חושב שצודק לנסוע מהר. אבל אני רואה שוטר באמצע הדרך, אז אני מוריד את המהירות, כי אני מפחד מהעונש. זה ככה עובד, ככה עובד גם בדיני האדם וגם בדיני שמיים. זאת אומרת, אדם, עונש עוזר לאדם שהוא, יש אנשים שהם קיצוניים בחוסר שליטה שלהם, שהם קיצוניים, אז אפילו שיקבלו עונש, הם בכל זאת יעשו את העבירה. דוגמה, אחד שלוקח סמים. הסמים זה כל כך חזק על הבן אדם, שלא עוזר לא שכל ולא עונש. הוא ייקח סמים, ואם יתפסו אותו, הוא יישב בצוהר, לא אכפת לו. לא שבאמת לא אכפת לו, אלא זה יותר חזק ממנו. יותר חזק אפילו מהפחד של העונש. אפילו מהפחד של העונש זה גם יותר חזק. זאת אומרת, גם העונש הוא עוזר לאדם נורמלי. אבל אדם שנפל בדברים כאלה כמו סמים או זה, שזה כבר לא אדם נורמלי, אז האדם הזה שהוא לא לגמרי נורמלי, הוא עונש גם לא עוזר לו. לא עוזר לו. הוא יישב בצוהר וייצא מהבית צוהר ועוד פעם יגנוב, ועוד פעם ייקח סמים, ועוד פעם... זאת אומרת, יש אנשים שכבר הבעיה שלהם יותר חזקה גם מהעונש. גם מהעונש לפעמים לא עוזר לאנשים מסוימים. אבל רוב האנשים הנורמליים, עונש עוזר להם, עונש מפחיד אותם. דרך אגב, העונשים של התורה, העונשים של התורה הם לא עונש מהסוג של עונש של המשטרה. אבל בתורה אין עונשים בכלל. זאת אומרת, אין עונש שהוא נקמה. אין עונש שעשית ככה, אז אני אעשה לך ככה. זאת אומרת, את העונש הזה, כמו שהמשטרה אומרת, נסעת מהר, אז אני תשלם כנס או תשב בצוהר או מה. את העונש הזה אין בתורה. אין בתורה. העונשים של התורה באים ממקום אחר לגמרי. אני אתן דוגמה פשוטה להבין את זה. בכל העולם כולו, אם אני אקח גפרורים באמצע היום ובאמצע הרחוב, ואני אלך לבית של מישהו אחר או אוטו של מישהו אחר, ואני אשרוף את זה. בכוונה, אני אקח בית של מישהו אחר או אוטו של מישהו אחר, אני אשרוף לו את הבית, אשרוף את האוטו. אז ישים אותי בצוהר, בכל מקום בעולם, כל מדינה בעולם, שאני אבוא בכוונה ואשרוף למישהו את הבית או את האוטו, ישימו אותי בצוהר. מה אומרת התורה על מישהו ששרף לשני את הבית או את האוטו? התורה אומרת, יש לך דין גזלן, אתה צריך לשלם את הנזק, אבל אין שום עונש אחר. חוץ מלשלם את הנזק, התורה לא נותנת שום עונש. למה? כי העונשים של התורה הם תיקון של העבירה ולא עונש. זאת אומרת, העונשים של התורה, אני רק אומר לך, שלם ישלם, וישיב את הגזלה, תשלם את מה שהזקת. אבל אין עונש. אין עונש לאדם ששרף לשני את האוטו, או שרף לשני את הבית, בהלכה אין עונש על דבר כזה, חוץ מלהגיד לך, וישיב את הגזלה. תשלם מה שהזקת. אבל לא יותר, חוץ מלהישיב את הגזלה, שזה תיקון, זה לא עונש, שיב את הגזלה זה לתקן. אתה גזלת, תתקן את מה שגזלת, וישיב את הגזלה. בתורה אין עונשים בכלל. העונשים נמצאים רק בגיהנום, בשמיים. אבל פה בארץ אין עונשים. אין עונשים. יש רק תיקון של החטא. לא קיים עונש. אבל בחוקים של בני אדם יש עונשים. בכל חברה, בכל מדינה יש חוקים, יש משטרה, יש עונשים. גם בחינוך ילדים יש עונשים. כמו שאמרתי, חז"ל אומרים, חוסך שבטו, שונא בנו. עכשיו פה צריך לדעת דבר אחד. אם אני חושב שמישהו דיבר משהו שאסור לדבר, התנהג משהו שאסור להתנהג, ואני כועס עליו, אני מכניס לו סתירה. אני כועס על מישהו שאמר משהו שלא מוצא חן בעיניי, ואני מכניס לו סתירה. הגאון מווילנה אומר שיש איסור, כתוב שאדם שעשה עבירה עבר עליו לוקיע את 40, כל מי שעובר עבירה שיש בלב דאורייתא, עליו מהתורה, הוא לוקיע 40 מלכות, וכתוב בתורה על 40 מלכות, זה 39, כמובן לא 40, אבל כתוב על זה בתורה, לא יוסיף, פן יוסיף, אסור להוסיף מכה אחת יותר ממה שהתורה כתבה, ואם מישהו מוסיף, נותן לו במקום 39, 40 או 41, אז הוא עובר על לב של בל תוסיף. יש לב בתורה, יש איסור, בל תוסיף, אומר הגאון, כל מי שנותן מכות לחבר שלו, עובר על הלב של בל תוסיף. זאת אומרת, מה?
יקבל 40?
לא, כן, יכול להיות, אם היה עדים והתראה, כן, אבל אני בא להגיד, שלתת מכות למישהו אחר, זה איסור של בל תוסיף, מבחינת הדין של התורה, אבל לתת מכות לילד, זה כן חינוך. אבל אם אבא נתן מכות לבן שלו, בגלל שהאבא היה עצבני, והוא נתן לו מכות לא בגלל חינוך. דוגמה, כן? דוגמה. אני, היה לי הרבה כסף בבנק. בא, מישהו אמר לי, תשמע, מה אתה מחזיק כסף בבנק? מה יצא לך מזה? תשקיע, תוכל להרוויח. מה אני אשקיע? יש עכשיו מניה שרצה, כולם משקיעים, מרוויחים על המניה הזאת. טוב. הוא אמר לי ככה, השקעתי את הכסף במניה. אחרי שעתיים המניה נפלה, הלך לי מיליון שקל, ככה בדקה. כשהוא נתן לי עצה, הוא לא התכוון נגדי, הוא התכוון לעזור לי, אבל יצא מהשמיים. קניתי מניה, היה עכשיו סיפור כזה. היה עכשיו סיפור של איזה מניה שרצה מאוד חזק בשוק, המון אנשים נכנסו, וביום אחד היא נפלה לגמרי, וכולם הפסידו את הכסף. יש דבר כזה. אז, מה, אז אני נורא עצבני, אני נורא עצבני, שכל הכסף שהיה לי, מה שחשבתי לחתן את הילדים שלי והכל, אין לי כלום, בדקה הלך כל הכסף. על מי אני עצבני? על עצמי, אף אחד לא גנב לי, אף אחד לא לקח לי. אני עשיתי משהו, גרמתי לעצמי נזק. ופתאום הילד עושה רעש, או מפריע, או זה, ואני נותן לו סתירה, לא בגלל שאני רוצה לחנך אותו, בגלל שעכשיו אני עצבני, אז את העצבים שלי, אני מוציא על הילד. זאת אומרת, יש מצב אצל אבא הרבה פעמים, שהוא עצבני, והוא מוציא את העצבים על הילד. נותן לו סתירה. אומר הגאון מווילנה, אבא שנתן לבן שלו סתירה בגלל עצבים ולא בגלל חינוך, עבר על איסור של בל תוסיף. עובר על איסור מהתורה. זאת אומרת, גם לאבא אסור להרביץ לפי דין תורה, אם זה לא נטו חינוך. זאת אומרת, אם המכות שאבא נתן לבן שלו לא היה נטו חינוך, אז אני מכיר, יש יהודי בחיפה, משגיח חשוב בישיבה, אני אפילו מוצר להגיד את השם בדבר כזה, יש הרב וייסבלום, שהוא משגיח בישיבת נחלת הלוויים, הוא נחשב יהודי מאוד מאוד חשוב, מאוד מבין בחינוך, מאוד מומחה בחינוך. ופעם יצא לי לדבר עם אשתו. אז היא סיפרה לי שכשאימא ענישה ילד שעשה משהו בבית, אז אחר כך בלילה היא באה אליו למיטה ואומרת לו, אני רוצה להגיד לך שכואב לי הלב וקשה לי נורא מה שהנשתי אותך ואני נורא סובלת מזה שהנשתי אותך אבל אין לי ברירה, יש לי אחריות של חינוך אז הייתי מוכרחה להניש אותך אבל נורא אני מרגישה רע ונורא קשה לי עם זה. זאת אומרת, העונש זה לחנך, אבל גם לי לא טוב עם זה. זאת אומרת, גם לי לא טוב שנתתי לך מכות, אני לא, כאילו לא מגיע לך, יש כאלה שאומרים, אתה ככה עשית, מגיע לך מה שקיבלת. מאוד מסכם בין הגישה הזאת, שלא אומרים לילד מגיע לך, אלא אומרים לילד, אני חייב לחנך אותך, נתתי לך את העונש, נתתי לך את מכות, אבל בעצם לי גם לי כואב. גם לי כואב שנתתי לך. אבל, מה? אבל זה ברור, אבל זה ברור, כן? שעונש הוא כלי הכרחי בחינוך ילדים. הוא כלי ממש הכרחי. עכשיו, הבעיות הן בגיל צעיר, הבעיות הן קטנות, אפשר להניש, אפשר לעשות. הבעיות יותר בגיל ההתבגרות. ילדים ובנות ובנים, בני 16, 17, בגילים האלה לפעמים הם עושים מה שהם רוצים, ואין לנו כמעט כוח עליהם. כמעט אין לנו כוח עליהם, גם אם ננסה להניש אותם, הם יצליחו להסתדר בלי העונש, עם העונש שלה לא אכפת להם. לא אכפת להם, הם לא... זאת אומרת, באיזה מקום מתברר שהכוח של הורים, במיוחד בגיל היותר מבוגר, ולפעמים גם בגיל היותר צעיר, הוא מוגבל מאוד. היום ילדים שרוצים יכולים להרוויח כסף, יכולים להסתדר עם כסף. בשוק יש הרבה כסף, ויש גם הרבה הזדמנויות. יש הרבה כסף, ומי שרוצה קצת לעבוד, קצת לעשות משהו, יכול. זה לא בעיה. ולכן הם לא תלויים בנו כלכלית. הילדים היום לא כל כך תלויים, לא כל כך... הרב שך סיפר שהוא בגיל 10 יצא מהבית והלך לישיבה. למה בגיל 10 הוא יצא מהבית והלך לישיבה? כי לא היה לו בבית מה לאכול. לא היה אוכל בבית. אז הוא הלך לישיבה. וכשהוא היה בן 15, הוא פעם ראשונה חזר הביתה לבקר. הוא ראה את אמא שלו ברחוב, הוא ניגש אליה, היא לא הכירה אותו שזה בן שלה. עבר 5 שנים, הוא גדל, הוא היה ילד קטן, עכשיו הוא בחור. אפילו לא הכירה אותו. חוץ מהפעם הזאת, יותר הוא לא ראה את אמא שלו. יותר הוא לא ראה את אמא שלו, אחר כך נרגע בשואה, והוא בא לארץ וזה, הלך. זאת אומרת, גדלו אז ילדים בעניות קשה מאוד, שאנחנו בכלל היום לא מכירים אותה ולא יודעים מה זה, ולא יכלו להסתדר. הרבה פעמים הלכו לישון בלי אוכל. הבגדים, הרב שך סיפר שהיה לו רק חולצה אחת, וכל הזמן הוא היה לובש את אותה חולצה, ובלילות הוא היה בשתיים בלילה היה מכבש את החולצה, ועד הבוקר תתייבש וממשיך ככה. זאת אומרת, חיו בעניות קשה מאוד, אז לא כל כך היה פשוט אז. היום אנחנו חיים בדור של שפע, כל עד יש לו יותר מ-10 חולצות, וכל ילד יש לו כסף, וכל ילד מסתדר. והכוח שלנו כהורים להעניש ילד, הוא מוגבל מאוד, לפעמים בגיל מאוד צעיר זה כבר קורה שהם מתמרדים ומגלים את העצמאות ומסתדרים. מסתדרים בלי עזרה של ההורים, לפעמים בגיל יותר מבוגר זה קורה, אבל זה קורה. זה קורה וזה בעיה שהולכת היום מבחינת מספרים, מספרים לא קטנים יש של ילדים בגיל ההתבגרות בעיקר, שאין לנו שום אופציה ושום אפשרות להניש אותם. חוץ מזה לגרש אותם מהבית, שזה לא חכם וזה לא פתרון וזה גם לא מביא תועלת, זה כלום. אבל חוץ מאשר לגרש את הילד מהבית, אין לי שום כוח עליו. נוצר כזה מצב שילד בן 14, 15, 16, פתאום הוא יכול להסתדר בלעדיי, ואין לי כוח עליו. וזה קושי לא פשוט, זה קושי מאוד מאוד לא פשוט, שהרבה הורים עומדים, אתמול ישב אצלי אבא, אומר, הבת שלי החליטה לקנות פלאפון לא כשר, והיא כל הזמן בתוך הרשתות, והיא נהרסת לגמרי לגמרי, וכבר יש לה קשר עם כל מיני וכל מיני. הוא אומר, ואין לי מה לעשות. אני לא יכול לעשות לה כלום. עכשיו, הוא צודק בתיאור של המצב, שילדה בכיתה י' פתאום עושה מה שהיא רוצה, ולאבא אין מה לעשות. הוא עומד תקוע ואין לו מה לעשות, כי בעצם אין שום עונש שהוא יכול לתת לה חוץ מלזרוק אותה מהבית, שזה לא עונש וזה גם אסור לעשות.
למה זה אחד פתרון? אולי הוא לא ידבר איתה בכלל במשפחה?
לא אכפת לה, היא שקועה בתוך מעגל של חברים וחברות, והיא לא צריכה אותו, שלא ידבר איתה, לא אכפת לה. זאת אומרת, יש דקה, יש דקה שהם מגיעים למין מרד כזה, שלא לא נבלים משום דבר, זה קיים. ברגע שהם, זה, הם, זאת אומרת, הקובע אצלהם בחיים זה המעגל החברתי ולא המעגל המשפחתי. נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, תלוי לאיזה מעגל אני שייך. האם אני שייך למעגל של המשפחה, או אני שייך, אדם נורמלי, יותר חשוב לו מה שאשתו תגיד עליו, מאשר מה שהחבר שלו יגיד עליו. זאת אומרת, אדם נורמלי, אכפת לו אשתו, אכפת לו ילדים שלו, ההורים, האחים, האחיות, המשפחה. זאת אומרת, לאדם נורמלי הוא חי, המעגל החשוב לו זה המעגל של המשפחה. זה המעגל הכי חשוב שיש לבן אדם נורמלי. הוא לא, אבל הילדים האלה לא אכפת להם המשפחה, אכפת להם רק החברים. רק החברה ולא המשפחה. בשלב הזה, וזה קורה עם הרבה ילדים מגיל ההתבגרות בעיקר, שזה גיל שכבר פותחים קצת את העיניים, וגם יש להם אפשרות להשיג כסף, בצורה כזאת או בצורה אחרת, הם כבר לא תלויים בהורים כלכלית לגמרי, הם תלויים שישלמו להם שכר לימוד בזה, או, אבל בהוצאות השוטפות, בכסף הקטן, הם מסתדרים. אז נוצר פה, ישב אצלי לפני שבועיים אבא, הילד שלו, שיעור ג' ישיבה קטנה. הסתכסך עם המשגיח, עזב את הישיבה, יש באזור התעשייה שם מפעל עוף ירושלים של עופות, הוא הלך לעבוד שם כפועל פשוט, הוא מביא 14,000 שקל לחודש. אבא אומר, מרוויח יותר ממני. הוא מביא 14,000 שקל לחודש. ילד, שיעור ג' ישיבה קטנה. הוא כבר הודיע לאבא שלו, אני עוד שנה 18, אני קונה רכב, שיהיה לך ברור, אני עושה רישיון, אני קונה רכב. ואבא אומר, אין לי מה לעשות. אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. זה זה תסכול לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. זאת אומרת, יש היום אפשרות לנער להשיג כסף, ואין לו תלות בהורים מבחינה כלכלית, וממילא המעגל הקובע אצלו זה המעגל החברתי ולא המעגל המשפחתי, ובעצם אנחנו עובדים חסרי אונים מול הילדים האלה. ממש חסרי אונים. זה קיים במספר לא קטן של בתים, במספר לא קטן של מקרים. מה?
המעגל המשפחתי.
לא אכפת להם. המעגל המשפחתי אמור להיות חיבור רגשי, המעגל החברתי יותר חשוב לו. לא, יש בספרות המקצועית מופיע שגיל ההתבגרות אצל ילד חשוב לו השווה. השווה הכוונה השווה בגיל. אכפת לו, מי ששווה אליו בגיל יותר מאשר הבוגרים, המשפחה. מה שקובע אצלו את השווי שלו, את הערך העצמי שלו, זה המעמד החברתי שלו, איך מסתכלים עליו בחברה. זה אצלו הקודש קודשים, מה אומרים החברים, איך מסתכלים עליו. אם החברה חושבת שהוא מוצלח, אז הוא מוצלח. אם החברה חושבת שהוא דפוק, אז הוא דפוק. הכל קובע החברה, אין אף אחד אחר שקובע מה איתו. ככה הם בנויים היום בתקופת גיל ההתבגרות. זה קושי שהוא קיים. הוא קיים, ולפעמים ילד פתאום בורח לו, ואנחנו עומדים חסרי אונים. ואני הרבה זמן שקוע במחשבות איך פותרים את הבעיה הזאת. כי זה בעיה יותר מדי בתים. יותר מדי בתים אני שומע את הבעיה הזאת. ואז עלה בדעתי שבעצם כל המצווה של כיבוד אב ואם היא מצווה של הכרת הטוב. בעצם התורה ציוותה אותנו על כיבוד אב ואם מדין הכרת הטוב. ואנחנו לא מספיק מחנכים ילדים מגיל צעיר לערך של הכרת הטוב. בגלל שאם היה את הערך של הכרת הטוב, והילד היה מרגיש כשהוא פוגע בהורים שלו, אז הוא כפוי טובה, אז זה, זה לא כיוון שכלי, זה כיוון רגשי. זאת אומרת, אני צריך להילחם בו לא עם השכל, כי עם השכל, הרצון שלו והחברה וכל זה יותר חזקים מהשכל. הרצון שלו לעמוד בדרישות של החברה ובמושגים של החברה, הם יותר חזקים מאשר השכל הישר, ולכן כמה שאני אסביר לו שזה לא, לא חכם מה שהוא עושה, וזה לא, לא כדאי לו וזה לא טובתו, לא יעזור לי. כי זה שכל מול רגש, הרגש מנצח. והכרת הטוב זה מערכת רגשית, שאם הילד מפותח נכון בערך הרגשי הזה של הכרת הטוב, אני יכול להשתמש עם זה, אני יכול להשתמש עם זה כדי לשמור עליו שהוא יישאר בתוך הגבולות, שהוא לא ילך לי לשם. זאת אומרת, אני צריך כלי מלחמה לא של עונשים, כי עונש בעצם זה כלי שהיום לא עובד. זה כלי שהיום לא עובד, הוא יכול לעקוף את העונש. לעומת זה, כשאני אתן לו, זה עניין, זה לא משהו מהיום למחר, אבל זה צריכים מגיל צעיר מאוד, הרבה לעבוד עם הילדים בבית על הערך, על החשיבות של הנושא הכרת הטוב. וברגע שילד גדל על הערך של הכרת הטוב, שזה בעצם, התורה בעצמה אומרת שזה היסוד של כיבוד אב ואם, זאת אומרת, שזה הערך החינוכי הראשי בחינוך ילדים, אז ברגע שילד מתחנך על הערך של הכרת הטוב, אז ברגע שהוא ירגיש שהוא פוגע בבית, הערך של הכרת הטוב יעצור אותו והוא לא יפגע. זאת אומרת, פה אני יכול להרוויח כלי נשק מאוד מאוד יעיל, כדי למנוע ילדים מלגלוש לאן שלא צריך ולמה שלא צריך. כי היום הבעיה הזאת היא, לא בכל הילדים ברוך השם, ואפילו לא רוב הילדים יש את הבעיות האלה, אבל יש אחוז מסוים, לא קטן, שילדים שנסחבים אחרי המכשור, אחרי חברה, אחרי כל מיני דברים, אחרי כל מיני שטויות, וקשה לנו מאוד להתמודד איתם, אין לנו כמעט כלים. הכלים של עונש לא עובדים הילדים האלה. לא עובדים בכלל. שום עונש לא מביל אותם, לא מפחיד אותם, ואנחנו לא יכולים להשתמש עם הכלים שנקראים עונש. לעומת זה, אם נפתח אצלהם את הערך של הכרת הטוב, אם ניתן להם הרגשה של הכרת הטוב, ילד שגדל על הכרת הטוב, זה לא יקרה. אני קיבלתי טלפון מאימא שתפסה שהבן שלה עשה מעשה מאוד חמור, מאוד מאוד שפל, מאוד מאוד חמור. וזה באיזושהי צורה נודע לה. היא שאלה אותי מה לעשות. אני אמרתי לה, תקריא לילד שיבוא הביתה, ילד שלמד בישיבה גבוהה טובה, אחת הישיבות הכי טובות בארץ. אמרתי לה, תקריא לילד שיבוא הביתה ב-12 בלילה אחרי הלימודים, אחרי הכל. תשבי את ובעלך עם הילד, כשכל הילדים אחרים ישנים ולא שומעים כלום כבר, ותשימו לשולחן מה אתם יודעים שהוא עשה, ותתחילו שניכם לבכות, בלי להגיד אף מילה, רק לבכות. ברגע שההורים התחילו לבכות, הילד גם התחיל לבכות. ואמר, זה לא יקרה יותר, אני בחיים לא אעשה דברים כאלה יותר, זה אף פעם לא יהיה יותר. זאת אומרת, הם הפעילו עליו את הרגש, הפעילו עליו את הרגש כמה הוא פגע בהורים שלו, ועל ידי זה שהפעילו עליו את הרגש, באמת הוא ניצל, הוא היה בבור נורא גדול, הוא יצא מזה, היום ברוך השם הוא אברך עם ילדים, עם משפחה טובה, הכל ממש ניצל ממוות. אבל אם היו הולכים איתו עם ענישה, זה היה נכשל. זה היה נכשל, זה לא היה עובד. צריכים להפעיל על הילדים היום מאוד חזק את הכוח הרגשי, והכוח הרגשי הכי חזק זה הערך של הכרת הטוב. ברגע שאני מחנך ילד על הערך הזה של הכרת הטוב, וצריך לעבוד עם זה בבית כל הזמן, ולחנך לזה כל הזמן, ולהדגיש את זה כל הזמן, ולדבר על זה כל הזמן, כל הזמן לטפטף לילדים כמה חשוב וכמה קובע הערך של הכרת הטוב, ורק דרך זה היום, ניתן לבלום כל מיני בריחות וכל מיני תופעות שילד פתאום מתגלץ לנו לאן שלא צריך, דרך זה, זה נשאר כמעט הכלי היחידי שאני יכול להחזיר ילד למסלול הנכון. תודה רבה.